כל האוויר צועק, תאהבו אותי, תאהבו אותי, תזרקו פה אהבה באוויר. צריך לגלות לכל העולם כולו שיש מלך.
להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום האום העיניכם, כבוד הרב שלמה אופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות, הכוונה לדבריו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, היה כל דיבור ודיבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש, עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכים על ידי דיבוריו להשם יתברך בהתקשרות נפלא והתלהבות גדול להשם יתברך באמת. ועל פי רוב היה נדמה לנו באותו שעה שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנורא, שבוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה. זאת אומרת, הצדיק מבטל את הבחירה. הצדיק מבטל את הבחירה. כי בוודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך. כלומר, הוא כזה אמת, כזה דיבור של אמס יוצא מהפה של רבנו, שמי שהיה שומע אותו, אין כבר בחירה. איך אפשר לעבור עבירות אחרי ששמעת דיבור ממנו? כי בוודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך, ואפשר לפרוד עוד מהשם יתברך, אי אפשר להיפרד יותר. גמרנו, אחרי השיחה הזו של רבנו, אתה יודע שזה אמת, שאסור לי לעבור עבירות יותר. מכל שכן, לשנות רצונו יתברך, לעבור חז ושלום אפילו איזה דבר קל באלמה, כי הלב היה נמשך מאוד מאוד להשם יתברך, לידי דיבוריו הקדושים. רבנו הצליח להגיד דיבור, שהדיבור הזה היה מבטל את הבחירה. היית ישר מבין, זהו זה, זהו זה, יש אמת, יש תורה, הכל אמת. שאי אפשר להישאר ולערוך, גם עכשיו, כל מי שיעסוק בספרי רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויעיין ויסתכל בהם באמת ובתמימות, ודאי יתלהב ליבו מאוד, השם יתברך, כי כל דבריו כגחלי אש.
תורה י"ז זה אחד התורות החשובות של רבנו הקדוש. היא נאמרה בחג החנוכה, וכשרבנו אמר את התורה הזאת, באותו רגע נשלחו בעולם המון המון הרהורי תשובה, וזו הייתה השנה שהתגיירו בה הכי הרבה גרים. מיד אחרי שהתורה הזו נאמרה, התחילו המון 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 גויים לבוא ולהתקרב ולבקש את השם. כל התורה הזו מדברת על הכוח להאיר את אור השם אפילו במקומות הכי נמוכים, אפילו אצל הגויים או יהודי שנפל מאוד מאוד. כל התורה כאן מדברת על שיהודי צריך לברר את הרצון האמיתי שלו, כי כל אדם יש לו רצונות, ובדרך כלל יש רצונות של השמאל ויש רצונות של הימין. יש רצונות של רצונות רעים שקשורים בתאוות רעות, במידות רעות, ויש רצונות טובים, חלק של הימין. הרצונות הטובים זה שהתכלית שלהם לקרב אותי לשם, לגלות את השם בעולם, להתגבר על היצר, שזה באמת השמחה הגדולה של יהודי. כאשר יהודי מתגבר על המידות הרעות ועל היצרים הרעים, הוא זוכה אמנם העבודה יותר קשה, כי יותר קל להתבטל התאווה. מה הבעיה? יותר קל לחיות הרגע, אכול ושתו כי מחר נמות. זה הצעת הרשעים, אכול ושתו כי מחר נמות, כי אין עולם הבא. נהנה פה, חיים רק פעם אחת, אבל השקר הזה תופח על הפנים אחרי זמן קצר. אדם בסוף מרגיש טוב מאוד את הכאב של האבון. מעבר לזה שהוא בפועל, בסופו של דבר סובל, כי המכות באות, מכות תמיד באות. אין איסורים בלא אבון ואין מיטה בלא חטא, ככה אומרים חז"ל במסרת שבת. אז רבנו מגלה שכל יהודי יש לו באמת רצון אמיתי להשתוקק ולהתקרב אל השם, כל יהודי בעולם. ואפילו הגוי יש בו רצון כזה, רק שרבי נחמן מברסלב מגלה פה בתורה י"ז איך זה שהגוי יש לו רצון והוא מתגייר. אז הוא מסביר שכשהגויים מונעים מעם ישראל לקיים מצוות, נגיד, מונעים מהם להניח תפילין, מונעים מהם לשמור את השבת, אז התפילין או השבת זה דבר טוב, והם מנעו את זה מאיתנו, אז הטוב הזה הפך להיות חלק מהם. הם כאילו גנבו את הטוב הזה, והטוב הזה עכשיו נמצא בתוך הקופת שרצים של הנפש שלהם. אז הטוב הזה כל הזמן משתוקק לחזור לעם ישראל. וכשהוא בא לחזור לעם ישראל, זה סוד גדול, זה אחד הסודות הכי גדולים בליקוטי מוהר"ן. שרבנו מגלה איך קורה, איך התופעה הפסיכוטית או הרוחנית שגורמת לגוי להתגייר. ואז אומר רבנו שכשהטוב הזה משתוקק להתקרב למציאות של יהודים, של עם ישראל, של השכינה, אז הוא ממלא כמו מגנט מתקרב אל השכינה, אל עם ישראל, ואז ממלא הוא מושך איתו את הרע. מה זה הרע? זה החלקים של הגוי, ואז הגוי מתגייר. הגוי מקבל רצונות להתגייר, להתקרב. כדאי לראות את זה בדיוק, איך זה עובד, איך זה פועל בנפש. דרך אגב, כשרבנו אמר תורה, אז הוא לא רק אמר תורה. אמירת התורה היא לא הייתה רק לימוד, לא לומדים תורה, לומדים חידושים. זה לא לימוד גמרא וכו'. כשרבנו גילה תורה, הוא בעצם החיה בתורה הזאת את כל המציאות שהתורה הזו באה ללמד ולהגיד. ולכן, זה דבר ידוע, שבאותה שנה, מיד אחרי שרבנו אמר את התורה הזו בשבת חנוכה, מיד אחרי זה התחילו להתגייר גרים, בכמויות, התחילו להתגייר גרים, ממש להתגייר, להתקרב אל השם. וכשרבנו אמר את התורה הזאת, הוא בעצם לא רק אמר, אלא הוא בעצם שלח אור בכל העולם. שלח אור, הוא גילה את הרצונות של כל הבריאה. ולמה התורה הזו בעצם קשורה לראש השנה? כי לכל יהודי יש רצון להתקרב אל השם, והרצון הזה שיש לכל יהודי, הוא בעצם מגלה את הרצון של השם. והרצון הכי גדול של השם יתברך מתגלה בראש השנה. כי בעצם מה זה ראש השנה? זה יום בריאת העולם. ואז מתעוררת כל השאלה הגדולה, למה בראתי את העולם? כתוב שבית שמא ובית הלל, שנתיים וחצי, היה להם מחלוקת, דיונים שלמים, אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא, אולי לא, בשביל מה בכלל בריאה, בשביל מה אדם, בשביל מה צריך לברוא עולם, זה מין שאלה הזאת, שנתיים וחצי ויכוחים. בסוף הם סיכמו, בית שמא ובית הלל, גדולי ישראל, המוחות הכי גדולים שהיו אז, בסוף הם סיכמו, החליטו שטוב לו שלא נברא, מאשר נברא, רק מה? אבל עכשיו הוא נברא, אז עכשיו שהוא נברא, מכיוון שיש את המציאות שאפשר לעשות תשובה, אז ודאי שטוב לו שנברא. אבל אם אין תשובה, ככה גם התוספות אומר, אם אין תשובה, אוי ואבוי. סדום ועמורה. עדיף לאדם באמת שלא היה נברא. אבל כשיש תשובה, אז אדם יכול להגיע לכאלה מקומות, לכאלה מדרגות, שהוא מנצח את כל העולם. ממש ממש מנצח את כל העולם. מה שרבנו גילה כאן, שהצדיק האמת, מתי האדם ניכר שהוא יותר ויותר 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 צדיק? כשהוא יודע לגלות את הטוב שגנוז אצל כל יהודי. אצל כל יהודי יש הרבה טוב. וכשרואים רשע, אז יש הרבה הסתרות. מאוד קשה לאהוב אותו, מאוד קשה למצוא בו את הטוב. אבל במה הצדיקים ניכרים? בכך שהם יודעים למצוא את הטוב שנמצא אצל כל יהודי. רבנו כאן אומר שהנקודת הטוב הזה זה נקודת הבחירה, זה נקודת הרצון. אתה מגלה את הרצון אצל ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, נפתלי, גד, אשר, 70 נפש יוצאי כל בני ישראל וכל הנפשות, אתה מגלה את הטוב שבהם, ממילא אתה מגלה את כל שורש הרצון של הבריאה שמתגלה בראש השנה. ולכן בראש השנה רבנו גם כותב שיש עניין לחשוב מחשבות טובות. עכשיו טוב, כי זה ראש, ראש השנה, זה הראש המוח של כל השנה, אולי לחשוב טוב, עכשיו בתקיעת שופר מי שמצליח להוריד דמעות הוא יכול לבטל גזרות מכל עם ישראל וצריך כמה דקות לשמוח, כמה דקות לדעת לפקוט, לדעת להיות דבוק בהשם. הזוהר אומר שיש כאילו שברון לב בחלק אחד של הלב וחד ותא בחלק אחד של הלב. ככה זה בראש השנה, וזה המוח של כל השנה. זה היום הרת עולם, היום הרת עולם, היום נברא העולם, היום נברא העולם, בעצם זה יום הולדת של כל הבריאה, עד כדי כך שרבנו כאן אומר זה גנזיה דמלכה, לכן כל רגע ממליכים אותו, מלך, מלך, כל הזמן המלך הקדוש, אוי ואבוי, להגיד האל הקדוש, אסור, מראש השנה עד יום הכיפורים, המלך הקדוש, עד כדי כך, שאם אדם אמר האל הקדוש חוזר לתחילת התפילה, חוזר לתחילת השמונה עשרה, אסור להגיד האל הקדוש, הוא במקום שכל העשרה ימים מראש השנה ממליכים אותו, הוא המלך, הוא תמיד מלך, אבל לא תמיד יש לנו רשות לגלות את מלכותו, רק בימים האלה, זה ימים שמגלים את המלכות, מגלים כמה הוא מושל בעולם ושולט בעולם, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אם הם מכריזים עליו מלמעלה, הכל בכוחו והכל ברצונו, אז בעצם בראש השנה מתגלה כל הרצון, כי השם יתברך כל פעם שואל, ניחמתי כי עשיתי את האדם, האם, הרי בדור המבול, בדור הפלגה, הקדוש ברוך הוא ניחם שעשה אותנו, החריב את העולם. אז בראש השנה מתגלה הרצון של הבריאה, והצדיק הכי גדול, שהוא הרחמן הכי גדול בעולם, שזה כמו משה רבנו, משה רבנו היה הרחמן הכי גדול בעולם, אי אפשר לתאר את גודל הרחמנות, וגודל הרחמנות זה לאו דווקא לרחם על אדם עיוור וחרש ואילם ופיסר וגידם ומוכה שכין שצועק וגונר וי וי מהבוקר עד הערב ומת מכאבים. זה לא האמת. נכון שהטבע שלנו לרחם על אנשים כאלה וכן צריך לרחם עליהם, אבל אם אדם היה יודע מה זה עבירה, אז אם היה עומד ליד בן אדם שלא שומר שבס, שלא מניח תפילין, או חלילה שאוכל מאכלות אסורות, או שחלילה נופל בתינוף של עריות, אז הצדיק רואה את העבירות האלה, הוא בוכה. הוא כל כולו בוכה, הוא מרחם עליו יותר מלרחם על עיוור וגידם ופיסר ומוכה שכין. כי ממה נפשך? העיוור והפיסר והגידם ומוכה שכין שכבר ממילא אין לעולם הזה, ודאי שהוא ייכנס לגן עדן. חידה הקדוש כותב, אי אפשר לעבור את העולם הזה, או כשאדם דבוק לדוב כבו, או שאדם דבוק ממש בשם, דבוק בתורה, במצוות, בקדושה, בתיקון המידות, בנרוץ הנרדפה לדעת את השם כל היום, או שאדם חוטף קצת איסורים, אז אפשר לעבור את העולם הזה בשלום. אז ממילא, אם אדם הוא מוכה שכין ועיוור ופיסר וגידם, ישר לגן עדן, אין לעולם הזה, ישר גן עדן. אז הצדיק רואה את הגן עדן שלו, הוא לא מרחם עליו כבר. הוא מרחם במידה, מרחם על הכאב, על הצער. הרי גם אם יהודי יש לו עכשיו כאב שיניים, צריך לרחם עליו. ברור שזה סוג של רחמנות, אבל אנחנו רגילים לרחמנות גשמית. אנחנו לא יכולים להגיע לשורש דעתו של צדיק האמת, שהרחמים שלו זה על אבונות עם ישראל. ולכן רבנו כותב שהרחמים הגדולים ביותר על עם ישראל היהודי זה להוציא ולמשות אותו מאבונות. משה רבנו נקרא הדעת של כל העולם. הצדיק נקרא הדעת של כל העולם. אבא משה רבנו נקרא משה שהיה כל הזמן משה את עם ישראל מאבונות. משה. כתוב במדרש שהיה צריך לקרוא לו משוי. כי מן המים משיתי. הוא היה צריך לקרוא לו משוי. מה זה משה? משוי, באמת צריך לקרוא לו משוי, משוי, משוי. מה זה מוישה רבנו? כי כל רגע ורגע הוא משה את עם ישראל מתוך האבונות, מהמים הזדונים, מהחושך, מהתאום. הוא כל רגע משה אותנו, משה אותנו. כל ערעור תשובה שיש ליהודי, זה מתחיל מרחמנות של הצדיק של הדור, שהוא בכל דור יש צדיק הדור. אין דור שאין בעולם מדבב צדיקים ו... שהם שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים, והם בעצם, עוד מעט יבוא משיח, אנחנו נראה מי מנהיג את העולם, הם מנהיגים את העולם, הם מזיזים את הכוכבים, את המזלות, הגלגלים, הצדיקים הם אלה ששולטים בעולם, הצדיקים האמיתיים הם מנהיגים את העולם, הם מושלים בעולם, אבל מעליהם יש את השר הגדול, את המלך הגדול, שזה הצדיק יסוד עולם, שבעצם הוא הרחמן הכי גדול, הוא משה רבנו של הדור. ובמה מתגלה הכוח שלו? ברחמים. ברחמים מתגלה הכוח שלו, שיש לו רחמנות כזו, שאין יכולת שום אדם לקלוט ולתפוס עד לאן זה מגיע. עד כדי כך שיכול לראות רוצח ולפקוט עליו ולרחם עליו ולאהוב אותו. איך יכול להיות? רוצח. אז אני שונא אותו מצד המעשה הרע שהוא עשה, מצד הלא טוב, אבל אני ישר יכול לקלוט גם, אני רואה אותו, אני רואה אותו מכל הגלגולים הרי. אני רואה אותו, אני רואה אותו איפה הוא גדל, באיזה בית, באיזה אקלים הוא צמח. אדם רואה גנב, הוא כועס, איזה חוצפה, מצער אנשים, גונב, שודד. כל כך הרבה בני אדם הורידו דמעות בגללו. אתה אבל מסתכל על החיים שלו, מה הוא עבר כל החיים, אתה אומר, כמה הוא גנב? 4 מיליון שקל. אם אני הייתי במקומו, הייתי חי את החיים שהוא חי, מי יודע כמה אני הייתי גונב. כשאדם מגיע למקום כזה, שהוא דן לכף זכות מהסיבה הפשוטה, שאדם לא יודע את מקומו של השני. אני לא יודע, אני יכול לדעת את המקום שלו, אני יכול לדון אותו. נכון שבגלל זה יש דיינים ושופטים, והגמרא בסוף מגיעה למסקנה שאי אפשר לשפוט לפי גלגולים, ואי אפשר לשפוט לפי רוח הקודש, אלא רק מה שעיני הדיין רואות. אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. עכשיו הדיין צריך לשפוט, כי ככה הקדוש ברוך הוא הניק את הבריאה. לא שופטים ודנים לפי רוח הקודש, כי אם לפי רוח הקודש, אז אדם רואה את העבר של כל יהודי, את הגלגולים של כל יהודי, לא היה רוצח אחד שנכנס לכלא. אבל הדיין, ככה נפסק, שאין לדיין אלא מה שאין עברות. הכוונה היא שבמציאות יש עדים, יש חוקים, יש תקנות, איך שופטים, יש הלכות דיינים. אז כדי שהעולם יהיה מסודר, אז דנים לפי חוקים וסדרים, הכל מסודר על פי דין תורה, כתוב בדיוק בפרשת השבוע, כי פלא ממך דבר, בין דין לדין, בין דם לדם, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, ועלית וכו' וכו', שאם יש לאדם, יפלא ממך דבר, אתה דן בשופט עכשיו אנשים, ויש לך פלא, אתה לא מבין מה קורה פה ביניהם, בין דין לדין, בין דם לדם, רצח, בין נגע לנגע, אז הסבא מכלם אומר, אם יש לך פלא, אתה מתפלא ושואל, כי יפלא ממך דבר, למשפט, בין דין לדין, למה יש דינים בעולם, בין דם לדם, למה יש רצח, מכות, בין נגע לנגע, למה יש מחלות, מה כתוב בסוף הפסוק? דברי ריבות בשעריך, אומר הסבא מכלם, הכל בגלל מריבות. סבא מכלם היה רואה דברים בעומק. למה בכלל צריך, למה יש דינים בעולם? למה יש נגעים, מחלות? למה יש דם, שפיכות דמים? דברי ריבות בשעריך. הכל בגלל מחלוקת, שנאת חינם. זו הסיבה לכל הצרות. אולי עוד נקודה אחת למי שלא היה כאן, מה שנמדנו כאן בתורה י' ז', שאדם, שהצדיק מדבר, או אפילו אדם פשוט, מדבר עם השם, האותיות האלה נחקקות באוויר, וממש ממש עושות רושם בעולם, עד כדי כך, שדיבורים של צדיק אמת, הם נחקקות באוויר, ואז הגויים, שהם גויים חכמים שכותבים ספרים, ופילוסופיות למיניהם, הם פתאום שומעים את הדיבור הזה, כי הכל הזה נקלט באוויר, ואז הם כותבים בספרים שלהם תפך האמת שלהם. אז יש פסוק בישעיהו, וזה בחינת, זה יכתוב ידו לשם. פרש רשי, אלו בעלי תשובה. הפסוק אומר, זה יאמר להשם אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו לשם. אז הגמרא אומרת, זה יאמר להשם אני, זה צדיקים גמורים. וזה יקרא בשם יעקב, זה קטני רשעי ישראל. כלומר, הבנים הקטנים של הרשעים. זה נקרא, זה יקרא בשם יעקב. וזה יכתוב ידו לשם, זה בעלי תשובה. אז רבנו עכשיו מדבר בפסוק הזה על בעלי תשובה. אלו בעלי תשובה, היינו בחינת הטוב. ששב וחוזר למקומו, וזה נעשה על ידי בחינת כתב כנל. בחינת וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי. כנ"ל, ובשם ישראל יכנה אלו הגרים. בהמשך הפסוק, זה יאמר להשם אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו להשם, ובסוף כתוב, ושם ישראל יכנה, אומר רבנו, ושם ישראל יכנה, המדרש אומר אלו הגרים. כי על ידי ששב וחוזר הטוב, על ידי זה נעשה גרים, כנזכר לאל. איך בעצם נעשים גרים? הגרים נעשים על ידי שהטוב שהם גנבו חוזר חזרה אל עם ישראל ומחזיר איתו את הגוי. רבנו הקדוש הסביר שכשהם מונעים מעם ישראל לקיים מצוות במשך הדורות, הם מתקסים עצות. עצם העובדה שגוי נמצא עכשיו בתוך קונגרס של החלטות ומחליטים החלטה למנוע ברית מילה מעם ישראל. עכשיו שנה שלמה לא מלים את היהודים, אז כל המצווה של ברית מילה, מי מנע אותה? השלושים גויים האלה. יוצא שהשלושים גויים האלה, בזה שהם מנעו את הברית מילה או מנעו תפילין, הם גנבו מאיתנו את המצווה. כי עכשיו עם ישראל לא מניחים תפילין או לא עושים ברית מילה, אז נעדר את המצווה. זה טוב. איפה הטוב הזה נמצא? אצלם, כי בעצם הם גרמו, אז זה נמצא אצלם, הם גנבו אותו מאיתנו. אז זה נמצא אצלם בנפש, והטוב הזה, מכיוון שזה דבר טוב, כי תפילין זה דבר טוב, כל מצווה היא הדבר הטוב ביותר שקיים במציאות של היקום, אז הטוב הזה כל הזמן כוסף ומתגעגע לעם ישראל. אז כשיש עת רצון והוא נדבק בעם ישראל, הוא סוחב איתו את מה? את הנפש של אותו גוי. באמת יוצא מכאן שאם ראית גר שהוא לא מקיים תורה המצוות, סימן שזה שקר גמור. סימן שהוא לא גר אמיתי, כי גר צדק אמיתי הוא מקפיד על מצוות יותר מיהודי רגיל. כי היה גנוז אצלו הרבה זמן הטוב הזה. ואז כשהטוב הזה חוזר אלינו והוא מחזיר אותו, זה כמו משאבה ששואבת אותו אלינו. ברגע שהגוי טבל והתגייר, כתינוק שנולד דמי. כל בעל תשובה הוא תינוק שנולד מחדש. כתינוק שנולד דמי. ממש ככה. מי שלא מאמין לזה, יש לו בעיה. אז הוא לא מאמין באשם. מה אתה מניח תפילין? מה אתה שומר שבת? אתה חייב להאמין שאתה תינוק שנולד. אתה בריאה חדשה. כמובן שאם מתברר שאתה לא עושה תשובה, זה משהו אחר. ואם אדם באמת ניכר שהוא עושה תשובה אמיתית, הוא תינוק שנולד. הקטע הבא, וזהו, בכתב ישראל לא יכתבו. שם הנביא אומר, הייתה ידי לנביאים, החוזים שב, הקוסמים הבל, שהם קוסמים כזב, כאילו שקר. בסוד עמי לא יהיו. אני לא מוכן שהגויים האלה, דרך אגב זה פרשת ראה, אני לא רוצה, אומר הנביא, כי בשם השם, אני לא רוצה שהנביאי שקר והחוזה שקר והקוסמי כזב יהיו בסוד עמי. ושם כתוב בסוף הפסוק, בכתב ישראל לא ייכתבו. כל הרשעים האלה, בכתב ישראל לא ייכתבו. ולדמת ישראל לא יבואו. כך אומר הנביא חזקאל. היינו, כשאין בחינת כתב ישראל, שעל ידו נעשים גרים קנה על ידי זה, ולדמת ישראל לא יבואו. היינו, שאין זוכים לשלמות המזבח, שנקרא מזבח אדמה, ששלמותו על ידי גרים כנזכר לאל, וזהו הכל בכתב מיד השם אליי השכיל. כי שלמות השכל הוא על ידי כתב כנ"ל. כי על ידי כתב הנ"ל, בחינת וימצא. כתוב, אשר הגיד מרדכי, רואים שמגילת אסתר, מי שישים לב במגילה, אז אם לא היה מציאות של כתב, מה היה קורה? איפה כתוב כתב במגילה? מה כתוב במגילה? בת שגן הכתב. ומה שנכתב בספר הזיכרונות על מה? שמרדכי הציל את חשברוש, בקטן ותרש. כל הדברים האלה נכתבו. ואז כשנדדה שנת המלך, שזה מלכו של עולם כאילו בשורש, אז מה כתוב? שקראו לפני חשברוש את ספר הזיכרונות. כל המגילה, בשורה התחתונה שלה, אם לא היה עת ודף, לא היה כל הניסים. כל הניסים של המגילה היו בגלל הכתב, בגלל שזה נכתב בסוף. אז אומר, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל, כי שלמות השכל הוא על ידי כתב. כי על ידי כתב, חינת וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי גרים נשלם המזבח, ועל ידי שלמות המזבח נשלם השכל, נמצא שעל ידי בחינת הכתב הנעל נשלם השכל, וזו הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. באמת, קצת אולי אפשר ללמוד מכאן, שכדאי לכתוב. כדאי לכתוב חידושי תורה, לכתוב. באמת ראינו בתורה הזאת שזה לא דווקא כתב על הדיו, אלא כל דיבור שאדם מדבר נעשים ממנו אותיות. מי שיראה בתיקוני הזוהר, בתיקון 69, כתוב שם בלי סוף על דיבורי שווא, שאדם מדבר דיבורי שווא, או חס ושלום דיבורים אסורים, מה נוצר מהם? רבי שמעון בר יוחאי כותב, ממש נצר מהם מדינות, ממלכות, אימפריות עצומות של הבל. כתוב רקיעים של שווא, ממש רקיעים של שווא נברא מזה. זה פחד אלוקים, אדם בדיבור שלו, הוא לא שם לב, הוא בונה בניינים. איזה בניינים? הוא בונה ערים, מדינות, אימפריות. כל זה רקיעי שווא נקרא. אבל צדיקי אמת, מכל דיבור של אמת, מכל התבודדות של אמת, נוצר מזה ממש ממש רקיעים של אמת. נוצר מזה מציאות ממש. וזהו לתקן עולם במלכות שדי. מה שאומרים בעלינו לשבח. בכל בני בשר יקרו בשמך. אדם מאוד צריך לכוון, כשאומרים עלינו לשבח, להפנות אליך כל רישי ארץ. ממש להתחנן באותו רגע. ממש לכוון על זה, להפנות אליך כל רישי ארץ. אדם צריך לדעת שזה שהוא זכה להיות בתוך כנפי השכינה, בכלל לשמוע שיעור תורה, הוא במדרגה, הוא צריך לדעת, פה בדבר הזה מותר להתגאות. כתוב בפירוש, יש דברים שמותר להתגאות בהם. שנאמר, ויגבל ליבו בדרכי השם. בזה שאדם זכה לדעת שהוא באמת באמת בתוך האימפריה של השם יתברך, הוא תחת כנפי השכינה, בדבר הזה מותר לו ממש כל היום להיות שמח ולהתגאות. ומצד שני צריך לרחם על המון 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 אנשים שעדיין נמצאים בחושך הנורא, בכזה עלתה, בכזה חושך, לא יודעים מהשם, לא יודעים מתורה, ממצוות, ממציאות של מה זה עבירה, מה עבירה עושה, מה זה עושה למעלה, מה זה מזיק לעם ישראל. להפנות אליך כל רישי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך. עלינו לשבח, זה כזה רוח הקודש, כל מילה שם, בגלל זה מופיע בתוך התפילה הכי חשובה בשנה. איזה תפילה? במוסף של ראש השנה. התפילה הכי חשובה מופיע עלינו לשבח. בתוך ה-18 אתה אומר עלינו לשבח. שחוזר הטוב למקומו כנ"ל, כי שדי הוא בחינת תשובה, ששב בתשובה על פגם עבודה זרה. כי שדי הוא בחינת שיש די בלקותי לכל בריאה. מה זה שדי? הפירוק של המילה זה רק על פי הפשט, לא על פי הסוד. על פי הסוד זה נורא נוראות. זה אקיה, שין דלת יוד, זה אקיה, זה השם שישלוט ברגע שהמשיח יבוא, אז שם הוויה, יוד כבב כמתפנה, לכאורה, שם אקיה, א' יוד א', זה השם שישלוט בעולם, אנא זמין להווה, אהיה אשר אהיה, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. זה השם שישלוט לעתיד לבוא. וכמו הוויה ואדנות, שאדנות קוראים, והוויה אסור לקרוא. אסור להגיד את שם השם י' כ' ו' רק בבית המקדש. אז ככה, האקיה ושין ד' י' זה כמו י' כ' ו' וא' ד' נ' י'. אז השם שישלוט בעולם זה שם שדי, שין ד' י', שאז כל האמונות התפלות, כל האמונות הכוזביות, כל העבודות זרות, הכל יתבטל, וישלוט רק מנשגב השם לבדו ביום ההוא, רק הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, שם שדי, שין דלת יוד שולט בעולם, ומה הפירוש שלו בפשט? שדי באלוקותו לכל בריאה. כלומר, כל בריאה תבין, ידע כל פעול כתה פעלתו, תבין כל יצור כתה יצרתו, יאמר כל השם נשמה בפה, השם ישראל מלך, מלכותו וכל משלה. ואין צריך לשום עבודה אחרת, להפנות אליך כל רישי ארץ, זה בחינת הגרים, יקיר ודור כל יושבי תבל, זה בחינת שלמות הדעת שנעשה על ידי הנעל, על ידי זה כנעל. וזה, והיה שדי בצריך. כלומר, מה זה בצריך? אז המצודו דוד אומר, מבצריך. שין ד' יוד יהיה המבצר שלנו. וכסף תואפות לך. כתוב במדרש, על הפסוק הזה, שאם בן אדם יקיים שיביתי השם לנגדי תמיד, שזה שם שדי, שזה תיקון הברית, שזה הביטול של כל העבודות זרות וייחוד האמונה, אם השם הזה יהיה לפניו, וכסף תואפות לך, האון והכסף יעופף מעליך. אין שום בעיה של פרנסה, לא רק שלא של פרנסה, אתה תהיה עשיר גדול. אם יהיה לך את הסוד של השין דלת יו, אתה תהיה עשיר גדול. יופף לך ככה, זהב וכסף מול העיניים. אני קורא את הפסוק, והיה שדי בצריך, אם שדי יהיה מבצר שלך, ככה מצודת דוד אומר, וכסף תואפות לך. העון הרב יופף סביבך. זה פסוק באיוב. וכסף תואפות לך. שעה על ידי בחינת כסף תואפות, היינו בחינת הון, יוסיף רעים רבים. זוכרים? למדנו בתחילת התורה, שהון יוסיף רעים רבים. רבנו אמר, למה שעניין לתת צדקה? אתה נותן צדקה למוישה ולדוד, אתה בעצם יצרת, חקקת את הנפש שלך בתוכם. והנפש שלהם אצלך. נוצר קשר של אהבה. רבנו גילה לנו סוד שיש עניין לתת צדקה לשני סוגי אנשים. לצדיק, למה? הון יוסיף רעים רבים, כי הצדיק הוא קשור להמון המון נשמות. יוצא שאם נתת לצדיק צדקה, נתת לאלף איש, כי הוא מחובר מהמון המון נשמות. אז נתת לצדיק אמת צדקה, אז אתה נתת בעצם לכמה, מי יודע, ככל שהוא צדיק יותר גדול, אז להרבה הרבה נשמות. ואז בעצם התחברת לכל הנשמות האלה. ולעוד אדם, אני. למה? כי אני הוא בחינת צדיק. למה? כי הוא שפל רוח, שפל ברך ואימה, שפל קומה, הוא שפל ושבור, אז בעצם הוא גם כן בחינת צדיק שהנשמות מתחברות אליו. כשאדם הוא עין, מה זה עין? הוא כלום, אבל כשאדם הוא יש, אז הוא נפרד. ככל שאדם הוא יותר יש, יש יותר פירוד. ככל שאדם הוא עין, 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 אז הוא בעצם כל הנשמות אצלו. אז אני, שהוא שבור ורצות, ואין לו כסף, והוא תביר ליבה, ליבו שבור, אז בעצם הרבה נשמות מחוברות אליו בכוח. היינו בחינת און יוסיף רעים רבים, שעל ידי זה נעשה אוויר מעופף, שנזדקך האוויר, על ידי זה נעשה בחינת שדי, היינו תשובה בגרים, כי שדי הוא בחינת תשובה. מה זה שדי? תשובה. זה סיום התשובה, כי בעצם כבר יבוא משיח, לא נוכל לעשות תשובה. נתחנן, לא נוכל לעשות תשובה. חס ושלום, יהודי שהפסיד את הרכבת, השם ירחם, השם ישמור, נראה לנו דבר פשוט, אז זה באמת, באמת לא פשוט. תאר לך שאתה רואה את אמא שלך, איזה כאב, אה? אתה בתוך הרכבת והיא שם באיזה חושך שהולך וגודל, הולך ומתעצם ואתה באור והיא בחושך, זה כאב נורא. זכור, זאת אמא שלך. אז זה הזמן להתפלל עליהם, זה הרגע, זה הזמן שמתפעלים, לפנות אליך כל ראש הארץ, כאילו ידעו כל שווי תבל. בונו של העולם, אדם שואל את עצמו, מה, אין לי מה להתבודד. מה זה אין לי מה להתבודד? מה, אמא שלך היא כבר קדושה? אבא שלך הוא קדוש? אחים שלך קדושים? אין על מה להתבודד? איך אפשר בכלל לחשוב כך שאין על מה להתבודד? מי אמר שלהתבודד זה רק על עצמי? אפילו עם כל המשפחה שלי צדיקים, יש לי איזה דודה אחת מסכנה, שהיא בעלת עבירות. לא, אני צריך לסנוע אותה? לא, אני צריך לרחם עליה. ריבונו של עולם, תכניס ביורי תשובה, תכניס ביורי חרטה. ריבונו של עולם, תעזור לי מחר בשתיים לפנות בוקר לכתוב לה מכתב. איזה עת רצון, ותזיז לי את העת, שהעת והלב יהיו ביחד, שהלב שלי והעת שאני כותב והמוח שלה יהיו ביחד, נכתוב בדיוק את האותיות שצריך לכתוב, וחבר את המילים, את התיבות הנכונות, והדיבורים האלה, אחרי זה נשלח את זה בדואר, והדבר הזה שישלח את המכתב, ואחרי זה תחזור בתשובה, אז גם הדבר הזה לא יראו את תשובה. והמכתב יגיע אליה, והיא תקרא אותו, וירדו לה דמעות, והיא תערער בתשובה. הדברים האלה עובדים, הדברים האלה פועלים. הם חייבים לפעול. למשל בראש חודש, כתוב שיש הרהור תשובה אפילו לרשעים בגיהנום. תמיד, אין זמן, אנחנו צריכים אפילו ברגעים הכי של כבדות לחשוב על יהודי אחר, אבל ברור שעת רצון זה יכול לפעול יותר. ודע שלפעמים כשהרע רואה שהטוב משתוקק וממשיך עצמו ורוצה לחזור למקומו, אז הם מתגברים על הטוב ביותר ומביאים אותו לתוך העלמה יתרה. רבנו מגלה שלא תמיד זה פשוט לקרב יהודי או לקרב את הגוי. כי כשהטוב הזה רואה, הוא משתוקק מאוד להתקרב אל עצמו, לחזור אל הקדושה, ואז הרע מתגבר יותר. שימו לב שיהודי מנסה להתקרב, כל הרע שם משתולל. כל הרע משתולל סביבו. דהיינו שמביאים אותו לתוך פנימיות מחשבתם, דהיינו שמתחילים לחשוב מחשבות על זה הטוב, ועל ידי זה מכניסים את הטוב בתוך העלם והסתר יותר בפנימיות מחשבתם. וזה יוצא הטוב על ידי הולדה שמולידים, כי הטוב הוא גנוז ונעלם בפנימיות מחשבתם ומוחם, ומשם ההולדה, אבל כן יוצא הטוב בזרע הילודים. וזה אין כוח והרע של הילודים להתגבר על הטוב שבתוכם. וזה יוצא הטוב על ידי הילודים ונעשו גרים. יש עוד סוד שרבנו מגלה כאן, שהגר נעשה בהולדה. איך בהולדה? עכשיו, הגוי מנע מיהודי מצווה, אז המצווה אצלו, לכאורה. עכשיו, כל הזמן המצווה הזו לא שוקטת. היא מחפשת להתחבר אל הטוב, אל היהודי, אל ממלכות עם ישראל, אל השכינה. עכשיו יש מצב שבגלל שהטוב הזה מאוד רוצה, אז הרע מתגבר, הרע של הגוי מתגבר ומתגבר ומתגבר, והוא כבר מנצח אותו, ואז הטוב נמצא בעלמה. אז מתי הטוב הזה יצא מן הכוח אל הפועל? בלידה. כשנולד תינוק, ואז התינוק הזה מתגייר בסוף, אוטומטית. בדרך אגב, יש כאן עוד סוד, שהרבה פעמים נשמות מאוד גבוהות, מאוד מאוד גבוהות, יורדות דרך צינורות של ביוב. גם של יהודים וגם של גויים. כמו נשמת משיח. אי אפשר להבין את זה. והגמרא קצת רומזת. הגמרא אומרת, היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. אז מסבירים מה זה בני עניים. הגמרא אומרת, אין אני אלא מדעת. תיזהרו, תיזהרו. יכול להיות איזה פרימיטיבי אחד שביא לך עכשיו כזו נשמה. וזה בחינת, השם יספור בכתוב עמים זה יולד שם סלע. הפסוק שכולם מכירים בתהילים. השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. תראו איך כל הדברים שרבנו דיבר נמצאים בפסוק הזה. השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. אומר רבנו הקדוש, בכתוב זה בחינת הטוב, כי למדנו שהטוב בא לידי ביטוי על ידי כתיבה, שיוצא על ידי בחינת הכתב כנל, שנחקק באוויר או שנכתב בספריהם. וזהו זה יולד שם סלע, שנתלבש הטוב בילודים ויוצא על ידם. וזה שפרש רשי, זה יולד שם שם ישראל שנטמעו באקום. היינו בחינת, שימו לב, רשי אומר, איך רשי ראה את מה שרבנו עתיד לגלות. זה יולד שם שם ישראל שנטמעו באקום. היינו בחינת הטוב הכבוש אצלם, כאילו רואים ש רשי היה לו רוח הקודש ממש. אנו בחינת הטוב הכבוש אצלם, שהוא בחינת חלקי נשמות ישראל. זה בחינת לא ישכב עד יאכל טרף, זה בחינת שלמות המזבח, ודם חללים ישתה, ותרגומו, ונכסה הממיה יירת. מה זה דם חללים ישתה? שהוא יירש את הנכסים של כל העמים. היינו בחינת גרים. מה זה נכסה הממיה יירת? הוא יירש את כל האוצרות, את כל הטוב שנמצא אצל הגויים. וזה ונכסה ממה היינו בחינת אותו שנתכסה אצל האקום, שהעבירו אותו באלם והסתר בפנימיות מחשבתם, שיוצא על ידי זרע ילודים ונעשים גרים ועל ידי זה נשלם המזבח. הגמרא במסכת חגיגה בדף ט"ז כתוב, מבני בניו של סנחריב למדו תורה, התגיירו. סנחריב! מבני בניו, הגמרא שם מביאה כמה גדולי עולם גויים, שמהם יצאו בסוף גרים גדולים. אפילו רבי עקיבא, מה הוא היה? הבן גרים. ועקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י. יש פה איזה סיפור בבבא בתרא. מי שהיה בכל הארבע שיעורים, הוא יראה איך הכל נכנס פה בתוך הבבא בתרא. ממש הכל. כל מה שרבנו אמר נכנס פה בתוך חתיכת סיפור קטנה. קודם כל, תמיד הסיפורים האלה בתוך הגמרא, אתה לומד גמרא, כזה קושיות ושאלות ולוגיקה והכל ריאלי, פתאום אתה מגיע לדף עין דלת, מסכת בבא בתרא, פתאום סיפור מוזר שאתה לא מבין מאיפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר, נשמע לך סיפור של ילדים. רב ספרה משתאה, רב ספרה היה מספר, זימנה חדה אבקה, זימנה בספינתה, יום אחד שטתי בספינה, וחזינה נהו קברה, ראיתי דג, דעה פקרשה ממאיה. הייתי דג שהוציא את הראש שלו מהמים. ואית לקרנה, יש לדג הזה קרניים. וחקי קלעיו, על הקרניים חקוק, אין הבריאה קלה שבים. אני בריאה קלה שבים. והבן השין פרסה. הדג אומר שהייתי רחוק 300 פרסה. שין פרסה זה 300 פרסה, ואז הנה לפומה די לוויתן. ואז נמשכתי לתוך פה של לוויתן. אמר רב אשי, ההוא עיזה די ים אהבה. אותו דג זה עז הים. עז הים. דבחישה ואית לקרנה, שחופרת ויש לה קרניים. איך תצא מהסיפור הזה? ישים אותך עכשיו בבית סוהר 40 שנה, אתה מת לצאת מהבית סוהר, אומר לך, אתה לא יוצא. עד שאתה לא מפצח את הסיפור. מי יצליח? אבל כולנו מבינים שזה הכל כאן תורת הנסתר. הרשב"ם כותב בריאה קלה מבריאות קטנות שבים. מפומה דלוויתן שיוכלני היום. כלומר, הדג אומר, אני עכשיו נמשך לתוך הפה של לוויתן שהיום יאכל אותי. איזה דיימה, כותב הרשב"ם, שכל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מן החולדה. הגמרא במסכת חולין אומרת, כל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מחולדה. אין בים חולדה. כל החיות, פיל ים, דוב ים, סוס ים, נמר ים, הכל בסוף אתה תמצא, כל דבר יש בים. כל מה שיש ביבשה יש בים. אבל דבר אחד אין, זה חולדה. אומרים שפעם מצאו ממש דג גדול, ממש בצורת אדם. חצי ממנו צורת אדם, וכל הסוף שלו צורת זנב. דבחישה חופרת בים בקרניה לבקש אחר מזונותיה. אני אקרא את הסיפור, את המאמר שוב, וזה פירוש רב ספרא משתא מספר. זימנה חדה, יום אחד, אבא כאזינה בספינתא, יום אחד הלכתי בספינה, וחזינה נאו קברה, ראיתי אותו דג, דאפיק רשע ממאיה, הוציא את הראש שלו מהים, ואית לקרנה, יש לו קרניים, וחקי קלעיו, חקו קלם, אנה בריאה קלה שבים, ואבן השין פרסה. הדג היה רחוק 300 פרסה, ואז הנה לפומה דלוויתן, נמשכתי לתוך הפה של הלוויתן, מי? הדג, אמר ושי, ההוא איזה די ים אהבה, זה איזה ים. כלומר, כל הדג המוזר הזה עם הקרניים שחקוק עליהם, אני בריאה קלה שבים, זה עז ים. דבחישה ואית לקרנה, שחופרת ויש לה קרניים. אז נראה לי כאן שהוא רומז שהכל יש בים חוץ מחולדה. והעז הזאת התחילה לחפור דבחישה ואית לקרנה. עכשיו בואו נראה אם נוכל להבין. יכול להיות שנבין, יכול להיות שלא. אומר רבנו הקדוש, חזינה, היי קברה, דאפיק רשע ממאיה. סתם ככה, לפי הסוד, הדג הוא שורש הרצון. גם על פי הקבלה, בדגים מגולגלים נשמות הצדיקים. מה זה נשמות? חלקי נשמות של צדיקים. ובעיקר, בעיקר, בעיניים של הדג. וזה יש צדיקים שאוכלים את העיניים של הדג. יש מנהג אצל הרבה צדיקים שאוכלים את העין של הדג. כי בעין של הדג נמצא בחינת יוסף הצדיק. בחינת בן פורת יוסף, בן פורת עלי העין, שהוא מעל העין. אז הנה העיקר ודאפיק רשע ממאיה, קברו אומר רבנו הקדוש, זה בחינת הטוב. כי הדג הוא שורש הרצון. שהם חלקי נשמות ישראל עם הגרים. כי דגים אסיפתן מתארתן. דג, הגמרא אומרת, שדג לא צריך שחיטה. איך יודעים את זה? כתוב, הצון ובקר ישחט לכם, אם את כל דגי הים יאסף לכם. אז הגמרא לומדת מכאן, שדג אפשר לאכול אותו בלי שחיטה, אלא דווקא במכה, ואילו עוף או בהמה חייבים שחיטה. כי דגים אסיפתן מתארתן, זה בחינת חלקי הנשמות, בחינת רוחו ונשמתו אליו יאסוף. ובחינת גרים, בבחינת נדיבי עמים נאספו. הרבנו לוקח את המילה אסיפה שקשורה למה? לדג ולחלקי הנשמות שנאמר רוחו ונשמתו אליו יאסוף ולביאת המשיח שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם ועל שם זה החכמים נקראים בעלי אסופות הצדיק נקרא בעל אסופה שהוא מה? שהוא אוסף את הטוב שנמצא אצל כל הבריאה, את הרצון של כל הבריאה, וגם את הטוב שאצל הגוי. הוא יודע לחטוף את הטוב של הגוי. באמת, בסוף התברר לנו שהטוב הזה שנמצא אצל הגוי משתוקק הכי הרבה להתחבר אל הצדיק האמת. אכן בסופו של דבר, אם אדם הצליח לגייר גוי והוא לא קרב אותו אל האמת של האמת, רק אל האמת, אז הוא מחסיר ממנו הרבה. יש אמת. כל מי שחוזר בתשובה הוא באמת. אבל יש, כולנו יודעים את הסוד, שיש אמת של האמת. בעלי הסופות שמאספים הטוב עם הגרים, וזה הטוב עם הגרים אפיק רשם ממאיה, היינו שמוציא את השכל משטיפת המים הזדונים, שהוא הכסילות השוטף על השכל כנל. ואבל לקרנה וחקה קלה על הבריאה קלה שבהם, ובין השין פרסה ועזין לפומה דיוויתן קרנה. דיוויתן. אומר רבנו הקדוש, קרנה זה בחינת צדקה. זאת אומרת, הדג הזה המוזר שזה איזה דיימה, היה לו שני קרניים. ועל הקרניים היה חקוק, אני בריאה קטנה שבים. כל התורות של רבנו זה מתמטיקה, אז הוא כרגע מפרק את זה לחתיכות, מפרק לגורמים ובסוף בונה את הכל. אז הוא אומר, מה זה קרנה? קרנה זה בחינת צדקה. רק על זה שרבנו אומר קרנה זה צדקה, צריך לשבת שעה שלמה וללמוד את זה ולהבין את זה. קרנה זה בחינת צדקה. שהוא בחינת הון יוסיף רעים. למדנו שהצדקה גורמת חיבור נשמות ישראל. אם אדם נותן צדקה, ודרך אגב עד עכשיו לא ענינו על השאלה, מה יעשו אנשים עניים? לפי התורה הזו י' זין, חייבים לתת צדקה כדי לחבר את הנשמות. אז מה, אני, אין לי צדקה, מה אני אעשה? למשל עכשיו דוד מלמד את שלמה תורה. מצד האמת, דוד צריך לעמוד, לעשות התבודדות ולהגיד ככה, ריבונו של עולם, אני מלמד את שלמה תורה כל יום חצי שעה. בתקן שבעולם אני צריך לקחת ממנו 50 שקל. מחר בבוקר אני הולך, אני אומר לו, בלי 50 שקל אני לא מלמד אותך. אחרי דקה אתם, טוב, ריבונו של עולם, אתה יודע מה? אני חוזר בי. במקום 50 שקל אני נותן את זה כצדקה. יוצא שהחצי שעה שלימדת אותו תורה, אתה נתת צדקה 50 שקל כל יום. אדם צריך להיות ערום ביראה. מה זה ערום ביראה? באו זרקו לך גמח של בגדים בתוך הבית. חולצות וכו'. אתה לוקח, חלק אתה לוקח, חלק אתה אומר, החולצה הזה לא נראית לי, נכנסם זה לא נראה לי. אתה לוקח, אומר לילד שחלך, תזרוק את זה בפח. חבל, קח את הבגדים, תעשה התבודדות, תגיד ריבונו של עולם, כל הבגדים האלה הם עכשיו שלי. נכון? הם שווים איזה 80 שקל. אני לוקח אותם, נותן אותם עכשיו צדקה. נותן אותם לבן אדם הזה, למשפחה הזו, לגמח הזה, נמצא שאדם באותו רגע עשה צדקה. את האדם יכול לתמרן עם החיים ולעשות המון צדקות בלי שהוא שם לב. צדקה בגוף, צדקה בנפש. הרי צדקה היא לא חייבת להיות דווקא בממון. מי שאין לו ממון יכול לתמרן בהרבה דברים. לעזור ליהודי. עכשיו הלכת ליהודי, ובגלל שאתה עברת הרבה צרות בחיים, נהיית פסיכולוג. בלי לקבל תעודה, אתה פסיכולוג יותר טוב מפסיכולוג שלמד 8-9 שנים ויש לו תעודה, והוא יושב מול הפציינט ולוקח ממנו 700 שקל לכל שיחה. אתה בא, אתה מדבר עם הבן אדם השבור והרצוץ הזה, החיית אותו, הרמת אותו, אמרת לו דיבורים כאלה שהחיו אותו, אתה בעצם, לכאורה, יכולת לקחת ממנו, באמת של הדברים, השם הרי יודע, יכולת לשבת עם כיסא במשרד ולקחת ממנו 700 שקל. אז אין לך תעודה, 300 שקל. אבל אתה עובד יותר טוב מפסיכולוג הרי. אתה הצלחת להוציא ממנו את הטוב שבו, יותר מפסיכולוג. אז בעצם לא לקחת כסף, בעצם עשית איתו צדקה. וכן זה הדרך. אפשר לתת אלף דוגמאות כמה אדם יכול לעשות צדקות רק אם הוא יודע לכוון את זה לשם שמיים. שהוא עיקר הקרן הקיימת לעולם הבא, כמאמר מונבז המלך, אתם זוכרים? אבותי גנזו למטה, אני גנזתי למעלה, הם גנזו לעולם הזה, אני גנזתי לעולם הבא, ואני גנזתי למעלה. וחקק עליו, היינו על ידי הצדקה נעשה חקיקה. מבחינת הכתב הנעל, מבחינת שומעו הולך בכל המדינות. לטוב הכבוש בן האקו, מאורו בתשובה לשוב לשורשו, כי הטוב זוכר את עצמו, אנה הבריאה קלה שבים, היינו שאני למעלה מכל העולמות. מי למעלה מכל העולמות? מי אומר את זה במדרש? כתוב על הקרניים של הדג הזה, הדג המוזר הזה, אני בריאה קלה שבים, היינו שאני למעלה מכל העולמות. עקו קו הדאפי קרשם עם מים, שרים את הראש מעל המים, וכל הים נקרא עולם. הים נקרא עולם. עכשיו, רבנו מסביר מה זה ים. ים, היינו המם, הוא ארבעה עולמות. כמה עולמות יש? ארבעה עולמות. עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה ועולם הציור. יש ארבעה עולמות, נכון? אז רבנו הקדוש אומר, אין הבריאה הקלה שבים היינו שאני למעלה מכל העולמות. ים היינו המם שהוא ארבעה עולמות. יוד, איך כותבים ים? יוד ומם. אז מה זה יוד? מם, אומר רבנו, זה ארבע עולמות. מה זה יוד? הוא בחינת החוכמה. תמיד יוד זה חוכמה. רוב האנשים שהשם שלהם מתחיל ביוד, יש להם פוטנציאל גבוה להיות חכמים. זה דבר ידוע. כי יוד על שם החוכמה. יוד זה האות שהיא קשורה לחוכמה. שמתפשט בכל העולמות, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית, וזהו בריאה קלה שבים, היינו שכמו שהדבר הקל הוא צף למעלה, כן הנשמה שהוא הטוב הוא למעלה מכל העולמות, נכון? הטוב שגנוז אצל הגוי, או אצל האדם שכרגע נעדר ממנו התשובה, אז הוא למעלה מכל העולמות. והבן השין פרסה, איך כתוב במדרש של רב ספרה? שהוא היה רחוק מהלוויתן כמה? 300 פרסה. אומר רבנו הקדוש, והבן השין פרסה, דהיינו שהנשמה נזכרת שהייתה בבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה. והקדוש ברוך הוא נמלך בה בבריאת העולם. איך יודעים שהוא נמלך בה? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. בבחינת אם היוצרים ישבנת האם עם המלך במלאכתו. שנמלך בנשמותיהן של ישראל בשעת בריאת העולם, דהיינו שהיא נזכרת שהייתה במעלה גדולה כזו. ואתה היא הולכת לכיליון והפסד חס ושלום. כי הטוב שגנוז אצל הגוי, על ידי זה שהוא חטף מאיתנו את הטוב, הוא בעצם נזכר שמה? שהוא קשור לנשמות ישראל, שהשם נמלך עם נשמות ישראל לברות העולם. שין זה בחינת המחשבה, שנחלקת לשלוש ראשים. איך כותבים שין? עם שלוש פסים, שלוש ראשים זה נקרא. אז רבנו אומר, מחשבות שכליות, מחשבות מידותיות, מחשבות מעשיות. זאת אומרת, יש מחשבת השכל, מוחין, מחשבת המידות, לב, מחשבת המעשה, זה שהכל נגמר בידיים בסוף. לכאורה, אם לא היה לאדם ידיים, הוא לא עושה שום עבירה. עבירות הכי חמורות עושים בידיים. והיא ידע ואמונה עד בו השמש, כל המושג של אמונה, אמונה זה הדבר הכי גבוה. יפתחו השמיים והרי מראות אלוקים, זה ראשי תיבות אמונה. כל המושג של אמונה נזרק בסוף לידיים. וזה כשנוטלים ידיים, כתוב באריזה שצריך להרים את הידיים, ולכוון, למשוך שפע אלוקי. כתוב הרי שאדם נוטל לידיים עם הרבה מים, מובטח לו שאין לו פרנסה בנקל. בידיים מתבטאת האמונה. כי אדם בידיים עושה מצוות. המצווה הכי גדולה צדקה, ממה עושים ברגל? בידיים. הכל נגמר בידיים. הכל מתחיל בידיים, הכל נגמר בידיים. עבירות בידיים ומצוות הכי גדולות זה בידיים. רבנו כותב בספר המידות שמי שמזכך את ידיו, מזדכך ליבו. הלב בסוף מזדכך. שימו לב מה זה, פלא פלאים. אדם שומר על נטילת ידיים כל הזמן, יש כאלה כל המגרדים את הראש, מגרדים את הרגליים ולומדים תורה. הכל נהיה תומעה. כל הלימוד זה תומעה אחת גדולה. אדם לומד תורה עם ידיים מזוהמות, זה בושה לתורה, זה פגימה באותיות. אז אם אדם זוכה ללמוד תורה בקדושה, מזכך את הידיים, הוא מזכך את הלב. בבחינת אם היוצרים משמנת האם עם המלך במלאכתו, שימלך בנשמותיהם של ישראל בשעת בריאת העולם, דהיינו שהיא נזכרת שהייתה במעלה גדולה כזו, ועתה היא הולכת לחיליון והפסד חס ושלום. שין זה בחינת המחשבה, שנחלקת לשלוש ראשים. מחשבות שכליות, מחשבות מידותיות, מחשבות מעשיות. פרסה, מה זה 300 פרסה? בחינת רגל, רגל זה פרסה, נכון? היינו עצה. כמו, וכל עם אשר ברגליך, מה רש"י אומר? הנמשכים אחר עצתך. היינו שהנשמה נזכרת, שהייתה תחילה במחשבה, ובה נמלך ונתייעץ בבריאת עולמו. שוב רמז לראש. ראש השנה. אמרתי לכם, כל התורה הזו זה סוד של ראש השנה. זה סוד שיש כוח לצדיק, שככל שהוא זיקח את עצמו, ככל שהוא צדיק הדור יותר גדול, יש לו כוח בראש השנה לבטל את הגזרות מעם ישראל, כי שם מתבטא כל הרצון. כי הוא, מה זה הצדיק הגדול? הוא בעצם אוסף את הרצונות, כל הרצונות אצלו, ואז ביום שמתגלה ומתבטא הרצון, שזה יום בריאת העולם, ששם יום ההולדת של העולם, ראש השנה, היום הרת עולם, יום ההולדת של כל הבריאה, אז השם שואל את עצמו, רגע, למה בראתי את העולם? למה בראתי את העולם? כדי לברוא פה שדים? לברוא פה בני אדם שהולכים נגד התוכנית האלוקית? למה בראתי את העולם בכלל? ואז זה כל הסוד של ראש השנה, זה כל הסוד של התורה י"ז. שהצדיק יש לו כוח בראש השנה לאסוף את כל הרצונות, את כל הטוב שגנוז אצל כל יהודי, כי כל רצון של טוב של יהודי מתגלה בו רצון של הבריאה, כי בעצם השם שואל למה בראתי? ניחמתי כי עשיתי את האדם. אבל כשיש לו את עם ישראל שנקראים ראשית, אז השם אומר טוב שבראתי את עולמי. כשהקדוש ברוך הוא רואה יהודי שומר תורה ומצוות, הוא אומר טוב שבראתי את עולמי. ואשתא אזלינא לפומא דלוויתן, הרב ספרא כאן אומר שמה? שהדג הזה איזה דיימה שהיה רחוק מהפה של הלוויתן 300 פרסות נמשך לתוך הפה של הלוויתן, היינו לחיליון והפסד חס ושלום, ועל ידי זה מרחמת על עצמה ונתעוררת לשוב לשורשה ונעשים בעלי תשובה וגרים. היום שבעצם נעשים הכי הרבה בעלי תשובה והכי הרבה גרים, מתי זה? יוצא לפי כל המהלך, זה בראש השנה. גם לא סתם ראש השנה נופל בראש חודש, כי בראש חודש יש הרהור תשובה אפילו לרשעים בגיהנום. כתוב במדרש שהשם ברוך אומר, אביא עליי כפרה שמיעטתי את הירח. הקדוש ברוך הוא אומר בכל ראש חודש, אביאו עליי כפרה, פלא פלאים, אביאו עליי כפרה שמיעטתי את הירח. מה זה אביאו עליי כפרה? תעזרו לי לעשות תשובה. אז אם השם אומר לנו תעזרו לי לעשות תשובה, אז יותר קל יהיה לנו לעשות תשובה בראש חודש, שזה ראש השנה. אבל למה באמת צריך כפרה? תראו מה זה, מה זה השם יתברך, זה לא יאומן. אף על פי שמצד הדין הייתי צריך, כי אין שני מלכים יכולים למלוך בכתר אחד. רצו גם השמש וגם הירח למלוך בכתר אחד. מה השם עשה? צמצם את הירח, הגביל את אורו לגמרי, אבל הפיס את דעתו על ידי כוכבים. אתה רוצה שכל הכוכבים כאילו ברעיון הם חלקי הירח. אבל אחרי הכל, למרות שהפסתי את דעתו של הירח, מה זה הפסתי את דעתו? פיצאתי אותו ונתתי לו מה? כוכבים. למרות זאת אני מרגיש כאב, תראו מה זה, זה כאילו במוסריות של הדבר, אני מרגיש כאב על מה? על זה שפגעתי בו. פגעתי בו. הוא רצה להיות מלך והיא רצתה להיות מלך. ואני החלטתי שאחד מהם צריך לוותר, והורדתי ממנו, תביאו עליי כפרה, כואב לי הלב שעשיתי דבר שציערתי כאילו, כן, הכל זה בכאילו, רק ללמד אותנו מה זה לצער יהודי, מה זה רחמנות. אז בעצם יוצא שבראש השנה מתגלה הרחמנות הכי גדולה בעולם, כי השם בעצמו מבקש כפרה. בגלל זה כל ראש חודש יש הרהורי תשובה לכל יהודי. כל יהודי יש לו הרהור תשובה בראש חודש. אמר רב אשי, איזה דיימה דרכישה ואיתלה קרנה, איזה זה בחינת עוז. אנו יראה בחינת כי תפארת עוזה מועטה, מה שאומרים בראש השנה, תפארת עוזה מועטה. וברצונך תרום קרננו, נכון? קרננו. מה אומרים בראש השנה? תפארת עוזה מועטה, וברצונך תרום קרננו, זה כמו הקרננו שכרגע קראנו במדרש. אומר רבנו, דרכישה אנו בחינת הצדיק שמחפש תמיד אחר התפארות שבכל אחד מישראל. מה זה בחישה שהיא בוחשת? למצוא את הטוב שיש אצל כל יהודי. ואיתלה קרנה, היינו בחינת וברצונך תרום קרננו, היינו אהבה שנתגלה על ידי הצדיק כנ"ל. כי על ידי כל הבחינות הנ"ל נתגלה אור הצדיק. שעל ידי זה זוכים ליראה ואהבה. זוכים ליראה ואהבה, תשימו לב, כל התחילת התורה הזאת, השורה הראשונה בתורה י"ז. כי יראה ואהבה אי אפשר לקבל, כי אם על ידי צדיקי הדור, כי הצדיק הדור הוא המגלה יראה ואהבה. את כל יהודי יש לו בתוך הלב יראה ואהבה, כדי לעורר אותם, לגלות אותם, שהם העיקר של הנפש, זה כשאדם מתחבר לאנשי אמת. וזה ויהיה מריקים שקיהם, היינו בחינת לבשו שמיים כדרות ושק, עשים כסותם. שמיים היינו יראה ואהבה כנ"ל, וכשהם מריקים את השק והחושך מן היראה ואהבה, והנה איש צרור כספו בשקו. צרור כספו זה בחינת הצדיק, בחינת צרור הכסף לקח בידו. שם הצדיקים, כמו שפרש רשי שם, בסקו היינו שאור הצדיק נתחשך ונתלבש ונתכסה בכדרות וסק. היינו שמרגישים שהסק והחושך שהיה על היראה והאהבה, כלומר ההסתרות על האהבה, זה מחמת סק וחושך שנחשך להם אור הצדיק כנל. ויראו את צרורות כספם אמא ואביהם, כלומר כל השבטים ראו פתאום את שהחזירו להם במצרים, כאילו יוסף, החזירו להם את הכסף. היינו שראו והכירו שצרורות כספם תלוי בחומר והצורה שנקרא אמא ואביהם. אמא זה החומר שהם כלי המעשה, ואביהם זה השכל, או השכל, תמיד האבא נקרא שכל, שנקרא אב, בחינת אב בחוכמה היינו כנל. שהתגלות אור הצדיק, שיזכו להכירו ולהבין ולטעום ולראות אורו הגדול, הוא תלוי בשלמות המעשים ובזרקות השכל. ויאמר להם יעקב אביהם, שזה השכל, היינו תוכחות השכל, שמוכיח את החומרים, שהם כלי המעשה שהוא תולה סרחון בכלי המעשה, וזה אותי שיקלתם, שעל ידי המעשים האחורים גורמים כיליון והפסד להשכל. שיקלתם, כוונה היא, בפשט, איבדתם לי את הבן שלי. כאילו, איזה בן? יוסף, כי הוא חשב ש... מת, חלילה. למה כתוב שיקלתם? מישון שכל. יוסף איננו, זה בחינת הון יוסיף רעים רבים, הנעל. ושמעון איננו, זה בחינת ושומעו הולך בכל המדינות. הנעשה על ידי בחינת הון יוסיף כנעל. ואת בנימין תיקחו, זה בחינת מזבח בחלקו של תורף, שאמרנו שהמזבח מחפר, שהוא בנימין, שעיקר שלמות השכל תלוי בזה, דהיינו שהשכל מוכיח ואומר, שעיקר החיסרון שנתעקר המוח הוא תלוי רק בכלי המעשה, דהיינו צדקה שתלויה במעשה בחינת, והיה המעשה הצדקה שלום. כי המזבח הוא בחינת צדקה, נכון? השולחן זה בחינת צדקה. דרך אגב, יש סתם סגולה, כדאי מדי פעם לעשות אותה, לפני ברכת המזון, לתת צדקה בצד. שים איזה 20 אגורות בצד. מדי פעם לעשות את זה. שעל ידה נשלם השכל, כי כשנותנים צדקה, על ידי זה נעשים גרים. ועל ידי זה נשלם המזבח, שהוא בחינת שולחנו של אדם, דהיינו שזוכים לאכול בקדושה, ואזי נשלם השכל, ואזי זוכים לראות אור הצדיק, ועל ידי זה מקבלים ממנו יראה ואהבה. ברוך אדוני, לעולם אמן ואמן.
ריבונו של עולם, תגלה למי שנפל השול ומתחתיו, שהוא יקר לפניך גם עכשיו. ריבונו של עולם, תגלה למי שנמצא בשול ומתחתיו, כמה יקר התנועה הקטנה שלו עכשיו. למען תצדק בדובריך, בשופטיך, באמור למלאכים, וכי לחינם נקראתי, וכי לחינם נקראתי רחום וחנון. ריבונו של עולם, תגלה שגם בדיות התחתונה, גם שם עוד לא אפס תקווה. ריבונו של עולם, תגלה שגם בדיות התחתונה, גם שם יש תשובה. למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך, באמור למלאכים, וכי לחינם נקראתי, וכי לחינם נקראתי רחום וחנון. ריבונו של עולם, גם אם חלילה בחושך נשארים, העיקר ממך את הידיים לא להרים. ריבונו של עולם, אפילו שנפלנו אין ספור פעמים, אף נקודה טובה לא נאבדת לעולמי. למען תצטרך וברבות הימים נראה איך הכל נתהפך לטובה, ולבסוף נזכה לכנות לשערי קדושה. וברבות הימים נראה מה כל תנועה שלנו עשה, איך כל ירידה נתהפכה לתכלית העלייה. Oh, leman tista bedovrecha tisken beshoftecha bemor lamalachim vechi lechinam nikreti vechi lechinam nikreti rachum vechana. בחינם נקראתי, בחינם נקראתי, רחום וחנון.